ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 9 שורות מלמטה. קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר. מה משמעות הנדר הזה, הקונם? אפשר להסתכל ביחד ברן שתי שורות מסוף העמוד. קונם שאני, יש גרסאות שונות, אצלנו במשנה כתוב שאיני, ברן מובא שאני, אבל עבורנו זה אותו דבר. קונם שאני עושה פי אבא, מה שאני עושה יהי לפי אבא בקונם, כלומר שיעשור לו. אז היא אוסרת מעשה ידיה, תוצרת שלה, על האנשים שהוזכרו במשנה. וגבי היכולת של הבעל שלה להפר, המשנה קובעת אינו יכול להפר, והסיבה לכך כי אין אלו נדרי עינוי נפש ולא דברים שבינו לבינה. אלו הם הגדרות שעסקנו בהם רבות בדפים הקודמים. נמשיך במשנה. שאיני עושה על פיך. אם היא אוסרת את התוצרת שלה על בעלה, אינו צריך להפר. זה שיטה ראשונה מתוך שלוש שיטות שנראה בעניין הזה, שהיא אוסרת על בעלה מעשה ידיה. אנחנו נלמד יחד רש"י, שאיני עושה לפיך, אין צריך להפר. זה לא אמרה כלום, זה לאו כל כמינה, זה לא בכוחה להפקיע לבעל מה שדזכי לרחמנה, להפקיע מן הבעל מה שהתורה מזכה לו. אבל אמרנו שיש עוד שיטות. נמשיך במשנה. רבי עקיבא אומר, יפר שמתעדיף עליו יותר מן הראוי לו. המשנה במסכת כתובות קובעת מה מצופה הלכתי מהאישה ליצור. מעבר לכך זה נקרא מותר. המותר זה שלה, ו המותר הזה, ההעדפה הזאת, היא יכולה לאסור. ולכן רבי עקיבא אומר, כדאי לבעל להפר, כדי שהמותר, מה שמעבר לחיוב שלה בעניין הספקה מצד מעשה ידיה, כדי שהוא לא יאסר במותר, אז עליו להפר את נדרה. רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר, גם הוא כמו רבי עקיבא אומר יפר, אבל מסיבה אחרת לגמרי, שמא יגרשנה ותהיה אסורה עליו. פרשי, רבי יוחנן בן נורי אומר, לך יפר שמא יגרשנה ותהיה אסורה לחזור לו. את אותה מלאכה שעושה אחר הגירושים כשתבוא ברשותו, אסור באותה מלאכה ובכל מעשה ידי מגירושים ואילך. וכסבר, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם, כגון מעשה ידע שעתידה לעשות, דרך שתבוא לעולם אחר גירושין, אף פי שלא בא לרשותו בעת שבא לעולם, והמגורשת היא, וכשבא ברשותו שתנסה לו, שיהיה אסור. ורבי עקיבא סבר בהא מודין הלכתי, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם, היכא דהוה ברשותו לאלתר כשבא לעולם, כגון העדפה. אבל אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם אף על פי שבא לעולם ואינן ברשותו אלא לאחר זמן, דרך שיבוא לרשותו יחול עליהם איסור כדפירשתי. אז בזה רבי עקיבא שונה מרבי יוחנן בן נורי. אנחנו נחזור כעת לגמרא. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה צורן שאנחנו מכנים הרגש פסקי שמואל בעניין הקדשת דבר שלא בא לעולם שנראים סותרים. אז יש לנו פסק של שמואל כאן, נראה עוד מעט, ואז יהיה קושיה ארוכה, ואתם יכולים לראות את הסימון על כך, שזה עד עמוד ב', כמעט עד חצי עמוד ב', קושיה ארוכה, כי בתוך כדי הקושיה ארוכה אתם רואים בשורה שלישית בעמוד ב', עוד פעם שמואל מובלט, כפי שאמרנו מקודם, נראה גישה או פסק של שמואל שנראה סותר מה שנראה מיד, וזה יחייב אותנו להתייחס, לנסות ליישב דברי שמואל זה עם זה. אז אנחנו בגמרא. אמר שמואל, הלכה כרב יוחנן בן נורי. כפי שהסברנו, רבי יוחנן בן נורי אומר שהנדר שלה, אם הוא לא יפר, זה יחול אחרי שהוא יגרש אותה. אז היא בעצם אוסרת מה שנקרא דבר שלא בא לעולם. כשאנחנו מדברים אגב על קונם, קונם זה כינוי לקורבן, זה סוג של הקדשה. עכשיו שמואל פוסק רבי יוחנן בן נורי, מה זה אומר, וזה מביא אותנו לקושיה, למימרא דכסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, בזה שהוא פסק רבי יוחנן בן נורי, זה בעצם מה שהוא אומר. ובראש לקראת סוף הפירוש שלו, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דהרי עדיין לא גירשה וגם לא נעשה מעשה ידיים, מעשה בידיים, היא עוד לא יצרה שום דבר, הוא עוד לא גירש אותה, ולפי רבי יוחנן בן נורי הנדר הזה יחול. ורמין היא, ואנחנו ממשיכים כעת להעביר או להעלות סתירה בדברי שמואל. קודם נראה מקור תנאי ואיך ששמואל מתייחס. ורמין היא, המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי זו עושה ואוכלת. רש"י כותב, שורה ראשונה, הרי זו עושה ואוכלת, לדברי הכל. ואמרין על הת המסכת כתובות, בפרק אף על פי, פרק חמישי של מסכת כתובות, ושאין מעלה למזונות כמיירי. זה בעל שלא מספק מזונות לאשתו. ואמרין על, מה קורה עם האישה במצב כזה? עושה ואוכלת. פשיטה, וכיוון דין מעלה למזונות, ודאי עושה ואוכלת. זה פשוט שהיא תשאיר לעצמה את התוצרת שלה, כי על זה היא תחיה. דמימי מתפרנסת. ואמינן, סייפה הצטרפו למתני, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו. והמותר. יש עם מעשה ידיים בסיסי, ויש מותר על מזונותיה מעבר למה שהיא צריכה. מה לגבי המותר לגבי אותו בעל שהקדיש מעשה ידיה? רבי מאיר אומר הקדש, שזה תופס, ההקדש תופס לגבי המותר. רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין, ההקדשה שלו לא תופס גם לגבי המותר. ואמר שמואל, אחר רבי יוחנן הסנדלר, הנה הוא הקדיש וזה לא תופס, על מה אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכי תימה, ניסיון ליישב דברי שמואל, אבל אני אגיד מראש זה לא יצלח, והגמרא אחרי ההצעה הזאת הגמרא תדחה משלושה כיוונים. אז עכשיו ממשיך הגמרא, וכי תימה כי כמה הלכה כרב יוחנן בן נורי, כלומר הוא אמר שיפר, אותה שהקדישה האישה הזאת שאסרה מעשה ידע על בעלה, אז רב יוחנן בן נוי אמר יפר, אולי תגידו שאין כאן סתירה בדברי שמואל, כששמואל אמר כך שיפר על העדפה הוא דקאמר, ונוסיף פה ולא משום גירושין. אנחנו נלמד קודם דברי תוספות וכי תימה כי כמר שמואל לאחר כבי יוחנן בן נוי לעדפה, כלומר בדין דפליג רבי יוחנן בן נוי במתניתין רבי עקיבא דאמר, רבי עקיבא אמר שמא תעדיף דסבר דעדפה הביא לעצמה, ורבי יוחנן בן נוי סבר דהביא לעצמו, ובהך דינה פסק רבי יוחנן בן נוי. אבל ודאי לא סבר דקודשה מעשה ידיה כלל, דין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. בהזדמנות זאת נלמד גם דברי הר"ן בשורה שלישית בשורות הרחבות מתחת לרש"י, וכי תימה כי כמר הלכה כרבי יוחנן בן נוי, מה ששמואל פסק כמותו על העדפה הוא דקמר, במאי דפלגלי דרבי עקיבא, בנקודה מאוד ספציפית במה הוא חולק על רבי עקיבא. גם רבי עקיבא יפר משום העדפה, כך ראינו בדברי רבי עקיבא דספירא ליה רבי עקיבא דהעדפה דידה הביא, ולכן אם הבעל לא רוצה להתקל באיסור הנאה, הוא הבעל צריך להפר, כי אחרת העדפה זה שלה והיא שולטת על זה, ולכן היא יכולה לאסור את העדפה. ואי הוא רבי יוחנן בן נוי פליג עלי דמשום העדפה אין צריך להפר, דעדפה נמי דבעל היא, והא בלחוד הוא דימר שמואל אחר כרבי יוחנן בן נוי, רק בנקודה הזאת שלגבי העדפה של מי הוא, ולפי רבי יוחנן בן נוי העדפה של הבעל, ולכן מצד ההעדפה אין צריך לו להפר. אבל במאי דאמר יפר, במה שרבי יוחנן בן נוי הזכיר יפר, לא סבירה לקוותי, דוודאי לא צריך הפרה, דו לא חייל נדרה כלל, דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ובכך אין סתירה בדברי שמואל, כי מה שראינו כאן שלוש שורות מראש שאמור הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, זה אומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בעולם, ומה ששמואל אמר הלכה כרבי יוחנן בן נוי לא מתנקש עם זה, ומה שהוא אמר הלכה כרבי יוחנן בן נוי זה רק לגבי בעלות על העדפה, ולפי רבי יוחנן בן נוי הבעל שולט, או העדפה שלו, וזהו. עכשיו אולי זה כל הכוונה מאחורי דברי שמואל שהוא פסק הלכה כרבי יוחנן בן נוי, אז הגמרא דוחה את הניסיון הזה לתשובה ליישוב דברי שמואל. ככה, אם תגיד שכך התכוון שמואל, אז למה היה לו לשמואל להגיד הלכה כרבי יוחנן בן נוי בהעדפה? כי בזה שהוא אמר הלכה כרבי יוחנן בן נוי סתם, זה נותן תחושה שההלכה כרבי יוחנן בן נוי גם לגבי הצורך להפרה, ואז זה מכניס אותנו חזרה לבעיה של הקדשת דבר שלא בא לעולם. וכך אומר הר"ן, למה הלכה כרבי יוחנן בן נוי בהעדפה, הכי הווה ליה למימר, כמו שאמרנו עכשיו, הלכה כרבי יוחנן בן נוי בהעדפה. כי מה שקיים עכשיו הוא בעיה, דהלכה כרבי יוחנן בן נוי סתמה לאו בהעדפה בלחוד משמע, אלא בעיקר מילתא דאמר יפר, ושוב פעם זה מה ש כתוב כהלכה ששמוע פסק הלכה כרב יוחנן נוי בלי תוספת המילה בהדפה, מחזיר אותנו לבעיה של הפרה, צורך להפרה, שזה אומר כן אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וזה יתנגש עם מה ששמוע אומר פה הלכה כרב יוחנן הסנדלר. אז זה, מה, זה דחייה ראשונה. אי נמי, אין הלכה כתנא קמא. אני רוצה אדרבה לא לגרוס את המילה אין, אלא אי נמי הלכה כתנא קמא, שלפיו אין צורך להפרה. אם מה ששמואל פוסק הוא לגבי רבי יוחנן נוי הוא רק בניין הדפה, היה אפשר לפסוק הלכה כתנא קמא שאמר אין צריך להפר, מאחר שההדפה הוא של הבעל אז הוא לא צריך להפר. אז היה לא להגיד במקום הלכה כרבי יוחנן בן נוי, היה יכול להגיד הלכה כתנא קמא. אי נמי, אין הלכה כרבי עקיבא. הגרסה הזאת מופיע גם ברן. אם אנחנו נעבור לרן, אי נמי, אין הלכה כרבי עקיבא. והאתי שפיר, ואז יצא הכל טוב, דמשמע דלד יחד כרבי עקיבא, במידי, בשום דבר. לא במידי אמר יפר, כי אין צורך להפרה, אין צריך הפרה, משום דין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ולא במאי כמר דעדפה דידה הוויה דלטה אלא דבר הוויה. וגם ראינו כי הסדר פה ברן הוא ההפך מהסדר בגמרא, אינה מהלכה כתנא קמא, דאמר אין צריך להפר, דין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי כל זה אנחנו רואים שהניסיון להסביר שמועיל הלכה כרב יוחנן בן נוי הוא אך ורק לגבי עמדתו בהדפה, הוא אינו תשובה. אז אנחנו חוזרים לחפש תשובה, ליישב פסקי שמואל. אז אנחנו נקדים ונאמר לקראת המשך הגמרא ששמואל סובר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אלא אמר רב יוסף שני קונמות. הדוגמה של קונמות זה מה שמעסיק המשנה שלנו. הרי ראינו במשנה שהיא אמרה קונם שאני עושה על פיך. אז המושג הזה של קונם הוא שונה. אז אנחנו נחזור על הנקודה העיקרי. שמוע פסק הלכה כרב יוחנן הסנדלר, זה אומר לנו במילים אחרות אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז שאלנו איך זה יסתדר או יתיישב עם דברי שמואל הלכה כרב יוחנן בן נוי שדיבר על צורך להפרה על משהו עתידי. אז רב יוסף מספק לנו תשובה לכך, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים את הצורת בית, הסברים לפסיקות של שמואל. אז אנחנו רואים פה רב יוסף ועוד כמה שורות נראה רב הונה ברי רב יהושע. אז אלא אמר רב יוסף, המקרה של קונמות שהוא במשנה שלנו הוא שונה. כלומר בעניין קונמות יש אפשרות להקדיש דבר שלא בא לעולם. ולמה? שני קונמות הועיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, יש לי בתחום הקונם שליטה על דבר שלא ברשותי בכלל. אני עם עם הנדר הזה קונם, אני יכול לאסור פירות של מישהו אחר על עצמי. אז מתוך שיש כוח כזה, אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו. לכן נדר האישה תופסת, והבעל צריך להפר. אביי כעת מקשה על התשובה של רב יוסף. אמר לה אביי, הרי רב יוסף נימק את היכולת של האישה לאסור על בעלה בגלל שיש לאדם כוח לאסור פירות חברו עליו. אבל אביי מפריד בין המושגים האלו או הדוגמאות האלו. אמר לה אביי, בשלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, זה אני יכול להבין, שהרי אדם אוסר פירותיו על חברו. למרות שהחבר שלי אינו ברשותי, אני בכל זאת יכול לאסור את הפירות שלי שהם כן ברשותי על חברי. אלא כאן בתמיהה, יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו? זה מה שהאישה עושה פה, היא נודרת לאסור את מעשה ידיה שהיא עוד לא עשתה על בעלה, חברו. הייתכן כזה דבר? שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. וזה על אותו משקל של היכולת להשפיע על חברו, או מצד פירותיו, או מצד לאסור שלי על שלו. אבל אם אתה עושה נקרא לזה שני מינוסים, אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, יבוא ראובן ויגיד נדר שפירות שמעון יהיו אסורים על שמעון, זה לא תופס. אז גם פה זה מה שבעצם קורה, שהאישה נודרת על מעשה ידיה שהם בעיקרון של הבעל, והיא אוסרת את מעשה ידיה עליו. אז, וזה לא אמור לתפוס. אלא אמר רב הונא בר רבי יהושע, מה שרב יוחנן בן נוי אומר יפר, בזמן שהיא אסרה מעשה ידיה על בעלה, ושמואל פסק כמותו. בואו נקדים ונאמר שלעולם שמואל סובר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז מה קורה פה לגבי האישה שאוסרת מעשה ידיה, ורב יוחנן בן נוי אומר יש צורך להפר? אז הוא אומר, ואומרת כשהיא נדרה היא ניסחה את נדרה ככה, יקדשו ידיי לעושיהם. היא מקדישה ידיים שהם בעולם, זה לא בעיה של דבר שלא בא לעולם, והיא מקדישה את ידיה לעושיהם, לקדוש ברוך הוא. וידיים היתנו בעולם. אז אין כאן סתירה בדברי שמואל. שמואל אומר בבסיס, כמו שהוא פסק הלכה כרב יוחנן הסנדלר, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, גם הפסק של רב יוחנן בן נוי לוקח את זה בחשבון, בזה שהיא מקדישה דבר שכן בעולם, דהיינו ידיה. עכשיו המשולשים שאנחנו נראה יופיעו בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים קושיות, זה עם השפיץ למעלה, איך יכול לחול ההקדש שהאישה מקדישה במעשה ידיה, ו השפיץ כיוון מטה, תשובות. אנחנו נראה את הדו שיח הזה ממשיך עד לשליש בערך עמוד דף פי וב עמוד א'. הגמרא שואלת, וכי אמרה אחי קדשה, אם היא אומרת יקדשו ידיי לא עושה מה זה תופס, והמשבדן ידיה לבעל, יש לה שיעבוד, יש לה חובה כלפי הבעל, אז איך היא יכולה לאסור ידיה בצורה כזאת שהיא מקדישה את ידיה? הגמרא עונה, דאמרה לכי מגרשה, היא אוסרת את ידיה כשהיא תתגרש, אז אין לה שיעבוד לבעל. שאלה, אשתא מיד לא מגרשה, וממאי דכי אמרה אחי מהניה? הר"ן לקראת סוף העמוד אומר, אשתא מיד לא מגרשה, וממאי דכי אמרה אחי מהניה? כלומר, תירצת למאן דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דבהי לישנא דקאמרה לדידי ודאי מעני, לפי השיטה שאדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל למאן דאמר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אפילו אמרה אחי היכי מעני, אז איך זה תופס? אנחנו ממשיכים לדף פי וו עמוד א', אמר רב אילה, והוא מתחיל עם משל, וזה תחילה של סדרה של משלים, ניסיונות, וכתבנו בשוליים להסביר את הפס הכפול, ניסיונות להסביר איך חל הקונם של האישה על מעשה ידיה. אז אנחנו נראה דרך דוגמאות איך זה כן אמור לפעול, וגם דחיות בדרך, וזה ה... הסבר למשולשים בשני כיוונים כבר הזכרנו. אז רב אילה נותן תשובה, ומה אילו אמר לחברו, שדה זו שאני מוכר לך כשאקחנה ממך, כלומר לקח אותו בחזרה, תקדיש, שיהיה קדוש, הקדש, מי לא קדשה? כאילו רב אילה יוצא מהנחה שפשוט שאמירה כזאת ההקדש הזה תופס. מתקיף לרב יומיה, מי דמי, המקרה של ידי האישה והשדה אינם דומים. שדה זו שאני מוכר לך השתה בידי אי, הוא כעת השדה כעת בידי הדובר, מי שמקדיש, נכון זה הקדשה עתידית, אבל כעת הוא בשליטתו. אישה כאן בתמיהה, בידה להקדיש מעשה ידיה, זה לא בכוחה, כי היא משועבדת לבעל עכשיו. הלא דמי אלא לומר לחברו, שדה זו שמחלתי לך לכשאקחנה ממך תקדיש, מי קדשה? זה לא, השדה כזה הוא לא ברשותו, הוא כבר מחר את זה, הוא רק מתכנן לקנות אותו בחזרה, אבל הקדש כזה, הקדשת שדה שאינו כעת ברשותו לא תופס, ולכן גם נדר האישה כעת ידעה אינם ברשתה, היא משועבדת לבעל, אז ההקטי שלה, הקונם שלה לא אמור לתפוס. מתקיף לרב פאפה, מי דמי, הגמרא כעת דוחה את הקושיה של רב יומיה, איך אתה משווה גבי זבינה הטעם שלא חל ההקדש, פסיקה מלטיו, אין למקדיש לא גוף הקרקע ולא פירות הקרקע. גבי אישה, יש צד לומר שההקדש שלה כן יחול מפסיקה מלטה, הכוונה גופה שלה, ולכן מן הדין שההקדשה הזאת שלה תתפס. הלא דמי אלא לאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לך שאפדנה ממך תקדיש. מי לא קדשה? אם אדם מקדיש דבר שכעת הוא מסר למישהו כמשקון, והוא אומר, כשאני אפדה אשחריר את השדה חזרה אליי, שאני אפדה אותו, אני רוצה שהשדה יהיה קדוש, הקדש. אז כוודאי ההקדש יחול. ורשי בשורה ראשונה מתחת לגמרא אלה לא אומר לחברו שדו זו שמשכנתי לך לכשכתן הממך תקדיש, דעתם אף אגב דלא קדשה השתה קדשה לקמי, כאילו בעתיד הקדושה יחול עליו. הכינה מגב אישה, אותה אישה שאמרה קונם מעשה ידי לבעלה, שהאיסור יחול כשהיא תתגרש, גם כן יכול לתפוס. ולזה התכוון שמואל כשהוא פסק כרב יוחנן בן נוי. כל זה על פי התשובה שרב הונא ברי דרב יהושע. רק נזכיר לעצמנו שבזה שאנחנו מדברים על הקדשת הידיים, אנחנו מדברים על דבר שנמצא בעולם, ואין כאן הבעיה שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אנחנו ממשיכים בגמרא. מתקיף לרב שישה ברי דרבידי. נשים לב, יש פה סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נדמה כתבנו שהסימון הזה נקרא לו צורת כתר הפוך. קושיות, כל אחד בא להקשות על המשל של הקודם לו, ונותן הסבר משלו על איך חל הקונם. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אני רק מציע שנסתכל בסוגיה ממעוף הציפור. אתם רואים פה הצורה הזאת של הכתר ההפוך פה, שתי שורות מסוף העמוד, תראו עוד אחד. מתקיף לה, אני חוזר לגמרא, מתקיף לה רב שישה ברי דרבידי, מי דמי? איך אתה משווה המקרה של האישה שמקדישה ידיה נושאיהם כשתתגרש למקרה של המקדיש השדה שהוא מסר כמשכון והוא מנסה להקדיש אותו אחרי שהוא יפדה את השדה? אז הוא אומר, מי דמי? איך אתה משווה? שדה בידו לבדותו. סך הכל דובר על שדה שהוא העביר למלווה כמשקו, אבל הבעלות הוא של הלווה, והוא מקדיש אותו כמו שהזכרנו אחרי שהוא יבדה אותו מיד המלווה. אז השדה בידו לבדותו, הוא שולט על זה, זה בעצם שלו. אישה בידה להתגרש, אין לה שליטה על זה. אז איך ניסית להסביר שהיא מקדישה מעשה ידיה לכשתתגרש? היא מקדישה בעצם ידיה לגבי מעשה ידיה לכשתתגרש, אבל זה לא בשליטתה, אז זה לא דומה למקרה של השדה שנמצא כמשכון. לא דמיה אלא לא אומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאבטנה ממך תקדיש, מי לא קדשה? אז ההקדש תופס, ועל סמך זה אנחנו יכולים גם להבין איך שהאישה יכולה להקדיש את ידיה לכשתתגרש. נקודת נקרא זה השקה, הוא בכך שהמשכון הוא לטווח של 10 שנים, כלומר לפני כן הוא לא יכול לבדות אותו, אבל זה לא מספיק לפי רבשי. מה תקיף לרבשי? מי דמי? הטעם קיץ, הזמן קבוע שהוא יראה את שדהו בחזרה. הוא אומר שהמשכון הוא לעשר שנים, אז הזמן הוא קצוב. אישה מי איתלה קיצותה, לדעת מתי היא מתגרשת, אין זמן קצוב לזה. אנחנו נלמד ביחד את דברי רש"י. הטעם קיץ, שלוש שורות מסוף הפירוש של רש"י. גבי שדה איכה זמן קצוב לעשר שנים, וכיוון דאיכה זמן קצוב, דמי כאילו יש בידו לפתותה לאלתר. וכפי שאמרנו, לא כן הדבר אצל האישה והתאריך כאילו של גירושה, כי אין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', פ' עמוד ב'. אלא אמר רבשי, שאני קונמות, איך זה תופס בזמן ששמואל פסק הלכה כרבי יוחנן סנדלר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז למה אצל האישה שעשה מעשה ידי על בעלה זה כן תופס? כי היא ניסחה את נדרה בלשון קונם, וקונם הוא שונה, דחי קדושת הגוף דמי. יש הבדל בין קדושת הגוף, זה דבר כמו קורבן בהמה שאני אקריב גופו על המזבח, בניגוד לדברים אחרים שיש בהם משום קדושת דמים, דברים שאני הקדשתי לצורך בדק הבית למשל. אז קונמות זה שונה מהקדש רגיל. נכון, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אבל כשמדובר בקונם הוא שונה, ואנחנו נמשיך איזה כמה שעות בגמרא ונסביר את העניין. אז רק נגיד מילה אחת, שכשאנחנו מדברים על קדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותם באופן מיידי או ישיר, רק אם נופל בו מום אז ניתן לפדות אותם. אז אנחנו משווים קונמות לתחום הזה של קדושת הגוף. וכדרבה, דאמר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. כל אחד הוא בתחום שלו. אם אדם נגיד עשה את עבדו או שדהו הפותיקי לגביית חוב, ואותו לווה אחר כך הקדיש את השדה, זה מפקיע מידי השיעבוד שהוא היה אמור לשלם את החוב דרך השדה הזה. חמץ ושחרור תחומים אחרים נוספים שהם אינם חלק מהסוגיה, כל אחד יכול לעיין במפרשים להסביר את העניינים האלו. אז מאחר שאנחנו מדברים על קונמות, ברש"י, ברבע האחרון של רש"י, בגמרות המסוימות, אנחנו כבכבנו, והאיתתה נמי מציע להפקויה שיבודו של זה קודם שתתגרש. אנחנו חוזרים לגמרא. אי אחי, אם כן שקונם מפקיע מידי שיעבוד, גם אם לא רצה לגרשה, למה שהמעשה ידיים לא יהיו קדושים מעכשיו? אומר הגמרא, שואלת הגמרא, אי אחי, למה לי שמה יגרשנה? אנחנו נסתכל ברש"י, אי אחי, למה לי שמה יגרשנה? דמוקמית למתניתין שמה יגרשנה, אפילו לא רצה לגרשה לקדושים מהשתה, כפי ההסבר שאמרת עכשיו שיש כוח מיוחד בזמן שאתה מקדיש דבר בקדושת הגוף. כמו שהסברנו מקודם, קונם הוא דבר שיש בו קדושת הגוף, הוא לא ניתן לפדיון והוא מפקיע מידי שיעבוד. אז כאן ההקדשה שלה לא קשור לגירושין, זה פשוט מפתיע מדי השיעבוד שלה כלפי בעלה. ואז אני חוזר איתכם ברש"י, אני קורא עוד פעם, אי הכי למה לי שמה יגרשנה, דמוקמת למתני שמה יגרשנה, אפילו לא רצה לגרשה, וכתשומי השתה ומשני, ואז הגמרא תתרץ, וזה מה שנמצא בהמשך דברי רש"י. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ואנחנו גם נקרא על פי גרסת הבח, וזה כך: אלמוה רבנן לשיבודה דבעל. למרות שבדרך כלל אנחנו אומרים שהקדש כמו קונם מפתיע מידי שיעבוד, שיבוד למי? שיעבוד כמו למלווה, כמו שאנחנו אמרנו בדוגמה. אבל אם אנחנו מדברים על שיעבוד כלפי הבעל, הרבנן חזקו את השיעבוד של הבעל, כי איך ידלו תקדש מאשתה. החיזוק שחזל נותנים לשעבוד של הבעל על מעשה ידיה פועל בצורה כזאת שהקונם שלה, ההקדשה שלה, לא תחול מיד. ואנחנו נחזור לרש"י איפה שעצרנו ומשני, אמרו רבנן לשיבוד את הבעל, דלא עתי הקדש ומפקע לשיעבודה מיני. וזה משהו מיוחד כשמדובר בשיעבוד כלפי הבעל. אז לסיכומו של דבר, רבי יוחנן, שמו פסק רבי יוחנן הסנדלר, ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מה שראינו במשנה, שיטת רבי יוחנן בנוי, שדיבר על אישה שהקדישה מעשה ידיה והצורך לבעלה להפר, כי אנחנו מדברים על מקרה שהיא מקדישה ידי שהם כן בעולם, אין כאן בעיה של דבר שלא בא לעולם, לעושיהם. וזה בקשר לשאלות של שיעבוד וכו', טיפלנו בזה כאן בסוף, שהכוח של הבעל, השיעבוד של הבעל, הוא גובר, ולכן ההקדשה לא יחול מיד, אלא לאחר שתתגרש. אלא אם כן, כמובן, הבעל יפר. עד כאן שיעורנו להיום.